אנחנו שמחים לארח כאן את המשפחה של רב אריה לייב מילר, איש חסד שגם מהעוזרים כאן לבית המדרש. אנחנו נלמד דברים לקראת שבועות. אני אתן שיעור קצר בתחילה, ואחר כך הרב חדרי ימשיך בשיעור ארוך יותר. אני רוצה להקדיש את הדברים שלי לרב אריה לייב מילר, שהיה יליד דרום אפריקה, אדם שהיה גבאי, איש חברה קדישא, עשה הרבה דברים טובים ומיוחדים בקהילה, דאג גם לענייני כשרות, שיוכלו אוכל כשר, ודאג להכנסת אורחים ולהמון חסדים. ובסופו של דבר, אחרי מלחמת ששת הימים, עלה יחד עם אשתו לארץ, לא בגלל קשיים, לא בגלל בעיות, אלא בגלל שרצו לעשות ציונות, להיות במדינת ישראל, בארץ ישראל. והחיבור הזה כל כך מתאים למגילת רות. ואני רוצה בכמה דקות לדבר לעילוי נשמתו, לזכרו, על ענייני חסד שמאפיינים את מגילת רות. מגילת רות נקראת בין השאר מגילה של חסד. יש כל מיני סיבות שהביאו ראשונים ואחרונים למה קוראים את מגילת רות בשבועות. אז הסבר אחד נתן האבודרם, שהוא אומר זאת התקופה ימי קציר שעורים, קציר חיטים, שזה בדיוק הזמן של חג השבועות. יש תשובה אחרת שגם מופיעה באבודרם, תשובה של גיור. רות התגיירה בתקופה הזאת, בעצרת לפי חז"ל, ועם ישראל קיבל מצוות בעצרת, ולמעשה עבר חלק מהגיור בעצרת. תשובה אחרת שעולה מדברי הזוהר, זה ענייני המלכות. בזוהר מבואר שקוראים את מגילת רות, בכלל מגילת רות נכתבה כיוון שדוד המלך יצא ממנה. זאת הסיבה לכתיבת מגילת רות. ובירושלמי בחגיגה מבואר שדוד המלך מת בשבועות, גם נולד בשבועות, וזאת הסיבה למגילת רות בשבועות. אבל יש טעם נוסף, טעם מפורסם, אני הולך להתמקד קצת בו וקצת לחבר לטעמים האחרים. וכך כתוב במדרש, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. מה המגילה הזאת, למה כתבו אותה? כתבו אותה כי יש בה חסד, מילות חסד. ומה הקשר לשבועות? אומר בעל הלבוש, בתורה, בפרשת אמור, אחרי שהתורה תדבר על ביקורים, שתי הלחם, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תכלה פאת צדך וקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. כלומר, התורה מחברת בפרשת אמור בין שני הדברים האלה, בין שבועות ושתי הלחם, לבין מצוות, לקט שכחה פאה, מצוות של חסד שמאפיינות גם את מגילת רות. וכמובן שהדבר הזה הוא לא רק במקרה, יש כאן דבר מהותי של קבלת תורה. תורה היא תורת חסד, וכאשר אנחנו מתקרבים למתן תורה, אנחנו קוראים את מגילת רות כדי להחדיר לכולנו, מי שרוצה באמת לקבל תורה, מי שרוצה להיות בן תורה, צריך ללמוד תורה, צריך לקיים מצוות, צריך לדקדק במצוות, אבל צריך להיות איש חסד. ואני חושב שאולי הדבר הזה מחבר גם את הטעמים שראינו קודם. אנחנו דיברנו על הטעם שעולה מהזוהר של מלכות ישראל. מלכות ישראל עולה במגילת רות, אבל יכול להיות שיש כאן חיבור מיוחד. היה אפשר להביא רק את הפסוקים בסוף מגילת רות. פתאום בסוף מגילת רות, דוד נולד, הכל, אפשר היה להביא את הסוף. אנחנו מביאים את הכל כדי ללמד אותנו מאיפה יצאה מלכות ישראל. מלכות ישראל מגיעה מחסד, יוצאת מחסד, זה המאפיין של מלכות ישראל, וזה המאפיין של עם ישראל, לדעת שהמלכות שלו קמה מתוך חסד. כשאנחנו נמצאים היום במדינה משלנו, וממשיכים את מלכות ישראל, אנחנו צריכים לזכור, המלכות מתחילה מתוך גמילות חסדים, ולמעשה, לא רק שדוד נולד בשבועות, אלא דוד נולד מתוך חסד. מלכות ישראל מתחילה מתוך חסד. עכשיו, אם אנחנו נסתכל במגילת רות, אפשר ללמוד המון דברים על חסד. אני לא אתייחס את כולם, אני רוצה להתייחס לנקודה אחת. יש המון חסדים במגילה. המילה חסד מופיעה הרבה פעמים. יש המון חסדים במגילה. אפשר לשאול מי עושה חסד במגילה, ואנחנו נגלה שיש המון המון אנשים שעושים חסד במגילה. אבל יש דבר מאוד מיוחד לעניין של חסד במגילה. אני רוצה להגיד לכם, הרבה אנשים רוצים לעשות חסד. הם חושבים דבר טוב, בפועל הם לא כל כך עושים, או עושים דברים קטנים. ולמה הם לא עושים? אז יש סיבה אחת, שאדם שקוע בתוך הדברים שלו, וקשה לו לחשוב על חסד. אבל יש עוד עניין, אדם הרבה פעמים מפחד לעשות חסד. מי יודע אם הוא יצליח? טוב, דבר קטן, פה ושם, אבל לחשוב דברים גדולים של חסד. באמת, להיות איש חסד ברמה שאתה מוכן לקחת סיכון, שאתה איש חסד. לפני כמה שנים, היה אדם אחד בארצות הברית, ששמע על כל מיני דברים שאני עושה, ומאוד התרגש, ושלח לי תרומה, מאוד מדהימה, מאדם שהוא בא אליי, תרומה שהייתה של 72 אלף דולר, ממש מדהים. אמרתי, וואו, מדהים. וכשהייתי בחוץ לארץ אחרי שנתיים בערך, באזור הזה נזכרתי בו. הלכתי לבקר אותו ושואל אותו מישהו שם בקהילה שהוא מתעסק בחסד, ומי אומר לי, למה אתה הולך לבקר אותו? אמרתי לו, הולך, הוא אדם טוב, הוא גם עוזר. הוא אומר לי, תשמע, חבל על הזמן, יש פה אנשים מאוד עשירים בקהילה. הוא לא אדם עמיד, הוא לא יכול לעזור. אמרתי, איך זה יכול להיות? אני יודע כמה הוא עזר לי, אני יודע כמה הוא עזר לי, לא יכול להיות, לא יכול להיות. לא אמרתי שום דבר לאותו בן אדם, לא רציתי להגיד שום דבר. והלכתי לבקר אותו, והוא התרגש מאוד מהדברים, והוא אומר לי, אני רוצה לתת לדברים שאתה מתעסק בהם, וחסד, אני רוצה לתת עוד תרומה עכשיו, שנתיים של 20 אלף דולר. אמרתי לו, תגיד לי, אתה בטוח שאתה יכול? אז הוא אמר, תשמע, לי יש כלל בחסד, אני נותן כסף עד הרגע שאני מרגיש שכואב לי. אם לא כואב לי, לא נתתי מספיק צדקה. אמרתי, ואיך אתה מצליח לתת את הכסף? הוא אומר, תשמע, כל הכסף שנתתי לך, הכל לקחתי בהלוואה. לקחתי בהלוואה ואני משלם חודשית, ועכשיו הצלחתי איכשהו לגמור את ה... הוא לא אדם עני, כן? אבל הוא לא אדם שיש לו מיליונים. גמרתי את ההלוואה הזאת, ועכשיו אני רוצה לעזור לך ועוד כסף. ולראות שאדם מתאמץ ומשקיע, ומאמין שתהיה סייעתא דשמיא. וזה בדיוק מה שקורה במגילת רות. מגילת רות יש בה המון חסדים, חסדים שנראים לא ריאליים אפילו. רות הולכת עם נעמי, מה היא יכולה כבר לעזור לה? רות בעצמה, אין לה כלום, אין לה כספים. היא אומרת, לא, באשר תלכי אלך, באשר תלינלין, ושם יקבר, כל יעשה השם יכול יוסיף, כי המוות יפריד ביניהם. היא הולכת, והיא מתאמצת לעזור. כמה היא יכולה לעזור? כשאנחנו מסתכלים במגילה, אנחנו רואים דבר מדהים, שמצד אחד יש המון חסדים במגילה. מצד שני, הדברים כל הזמן הם בסייעתא דשמיא. וממש בלי להאריך כעת, אבל מההתחלה יש לנו רמז. נעמי חוזרת לבית לחם, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו. יש איזה פקידה אלוקית, יש איזה משהו ששומעים, תשמע, הקדוש ברוך הוא עוזר, למרות שהמצב עדיין לא פשוט. רות מגיעה לשדה, וגם שם רואים שיש סייעתא דשמיא. איך רואים? מה כתוב? ויקר מקרה. במקרה, במקרה היא מגיעה בדיוק לשדה של בועז. במקרה. בהמשך, גם כן, למי הנערה הזאת שואל בועז את נערו, וגם הדבר הזה, חזל דיברו עליו, ודיברו על איזה רוח קודש, שפתאום הוא מרגיש שיש כאן משהו מיוחד. בהמשך, ובועז עלה שער וישב שם, והנה הגואל עובר, אשר דיבר בועז, בדיוק הגואל עובר בדיוק באותו מקרה. אומר המדרש, רות עשתה את שלה, בועז עשה את שלו, אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני אעשה את שלי. כל אחד עשה את שלו, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני אעשה את שלי. ועוד הרבה דברים אפשר לראות רמזים במגילה לסייעתא דשמיא שמתרחשת במגילה, וכמובן כשרות יולדת, לא כתוב שהיא ילדה, לא כתוב, אלא ויתן השם לה הריון ותלת בן. זה לא הפעם היחידה בתורה שזה כתוב במקרא, אבל זה דבר מיוחד. אדם שעושה חסד צריך לדעת, אם אתה עושה חסד, אתה פועל בדבר נכון, ואתה פועל לשם שמיים, תהיה לך סייעתא דשמיא. תהיה סייעתא דשמיא, אתה תצליח. זה לא אומר שאתה עושה דברים משוגעים סתם, לא ריאליים. צריך להיות גם בחסד, קצת ריאלי. אבל האדם עושה חסד, הוא יודע, יש לו מטרה, הוא יצליח. ואני רוצה להגיד, אצל רב ארי לייב מילר, זכרונו לברכה, זה לא היה פשוט. ולדרום אפריקה, זה לא שהיה פשוט. הוא עשה חסד ופעל, ועלה לארץ כשהוא היה פשוט, מתוך הבנה שזה מה שצריך לעשות. צריך לעשות חסד, צריך לעלות לארץ, צריך להתחבר לקדושה, וכשאדם יודע מה המטרה שלו, תהיה סייעתא דשמיא. מגילת רות מלמדת אותנו, תזכור מה המטרה, המטרה חסד, המטרה קדושה, לא לחשוב רק על עושר ואוצרות, כך רות פועלת, כך בועז פועל, ואם תפעל ככה, אתה תראה סייעתא דשמיא. ויקר מקרה, אתה תראה כמה מקרים יהיו לך, שפתאום תבין, זה לא מקרה, אלא הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הדברים, כמו שהרמב"ם מלמד אותנו בתחילת הלכות העניות, על מקרה, על אדם שחושב שהכל מקרה, להתעסק בחסד, ללכת בדרך הנכונה, ובעזרת השם גם נראה כולנו בסייעתא דשמיא. אז אנחנו רוצים להגיד תודה למשפחה היקרה שנמצאת פה איתנו, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם טוב וחסד, ברכה, נחת, בריאות טובה, שתהיה ברכת השם עליכם. הרב חדרי, בבקשה.